אהלן יונתן.
אהלן אורי.
המצב.
מעולה, מעולה.
קורה בימים אלה בצד השני של האוקיינוס.
אז קודם כל נורא מאוחר, אצלי עכשיו 12 וחצי בלילה, אבל חוץ מזה הכל נהדר והרבה פחות חם מבארץ.
מתכוננים לקראת הקיץ הקרב ובא וקייטנת אבא ואמא?
אנחנו בקייטנת אבא ואמא וסבא וסבתא גם.
אם יש לך תחזוק של סבא וסבתא, זה כבר שווה את זה.
בשביל זה באנו.
טוב, אז היום אנחנו נפגשים עם גד זהבי. גד היום הוא דירקטור פרודקט בפלייסנס, בעבר הוא עשה כמה תפקידי VP פרודקט, ואנחנו הולכים לדבר איתו היום בעצם על ניהול מנהלי מוצר.
אז היה פרק מעולה, ודיברנו עם גד על הרבה נקודות, ושמענו ממנו הרבה דברים מאוד מיוחדים, ואני חושב שגד הוא בן אדם בעל אופי יחסית נדיר בנוף שלנו. מאוד,
אני חושב שהנקודה הראשונה מי שיקשיב יראה שזה, לפחות אני פעם ראשונה נתקל במעבר טהור, כלומר פיור, מאומנות להייטק בתור התחלה. כלומר גד יספר את המסלול שהוא עבר, שהוא בהחלט מעניין, וזה ממש מעבר מאומנות להייטק ולניהול מוצר. הוא גם סיפר איך זה עוזר לו ואיזה יתרון זה נותן. אחר כך גם דיברנו המון, וזה היה גם לאורך כל הפרק, על כל הנושא של אגו. אי אפשר לנצח תמיד, בייחוד בתור מנהלים. You win some, you lose some, ובסופו של דבר עדיין מנהלי מוצר, מנהלות מוצר או לא, כולנו בני אדם, והאדם שבמוצר ינצח, ולפני הכל הכי חשוב להיות בן אדם.
דיברנו איתו גם על כנות, דיברנו על איך מתקשרים הכי טוב אסטרטגיית מוצר לצוות שלך, ושמענו ממנו על מהו המשפט הכי פולני שאף פעם אסור להגיד בניהול מוצר.
לכל מי שמחפש עבודה כרגע, אז תקבלו פה כמה טיפים על איזה שאלות אפשר לשאול ברעיון, ומה באמת חשוב במטלות בית, ועל מה לשים יותר לב, ועל מה פחות חשוב או פחות להקדיש את הזמן.
ובסוף בסוף נשמע ממנו גם למה אין בניהול מוצר כן או לא, אלא רק תלוי.
התשובה הכי טובה היא תמיד תלוי. ועכשיו פתיח קטן ונעבור אל גד.
אורי, אלן יונתן, נעים מאוד, שמח להתארח אצלכם בפודקאסט. אז שמי באמת גד, צדקתם. אני מנהל מוצר למעלה מ-15 שנה בעולמות ההייטק, מוצרי סאס, בדגש על תחומי הריטייל טק וביזנס אינטליג'נס, מוצרי גם B2B גם B2C. אני גר בתל אביב עם בת זוגי ושתי בנות קטנות. אני הגעתי לעולם ניהול מוצר מעולם האומנות. עשיתי תואר ראשון בצילום בבצלאל ותואר שני בניו יורק, ולקראת סוף התואר התקשר אליי חבר שלי מהתואר הראשון שהיה מנהל מעצב ממשק משתמש בחברת הייטק, בסטארט-אפ, במאי סופרמרקט בזמנו, וגייס אותי לפרויקט, פרויקט של צילום. היינו צריכים לצלם מאות אלפי מוצרי סופרמרקט באנגליה, אז הוא גייס אותי לפרויקט ספציפי, הייתי שם כמה חודשים, ונדלקנו אחד על השני, עולם ההייטק עליי ואני על עולם ההייטק, ובאמת מאז אני שם. בתחום התחלתי כמעצב ממשק משתמש, והתקדמתי לניהול מוצר, והגעתי עד לדרגת VP פרודקט. אחרי זה ניהלתי סטארט-אפ שלי בתקופה קצרה, ניסיון שלא צלח, אבל היה מאוד מאוד מעניין, והיום אני דירקטור מוצר בחברת פלייסנס, חברה שעושה לוקיישן אינטליג'נס, מוצר B2B בתחום הביזנס אינטליג'נס, וזה מה שאני עושה היום. רק חשוב לי לציין שבאמת אני חושב שעולם ניהול המוצר, אחד הסיבות שהוא משך אותי כל כך זה כי הוא נתן לי באמת אפשרות לשלב את עולמות התוכן שבאתי מהן, מתחום האומנות והיצירתיות והמקוריות, אל תוך עולם ההייטק, שהוא עולם מאוד מעניין מבחינה גם של יצירתיות, חדשנות ומקוריות, והשילוב הזה בין שתי העולמות מאוד מעניין אותי, ואני חושב גם באמת נתן לי המון value כמנהל מוצר.
אני חושב שזה ממש מגניב, גד, כאילו, פעם ראשונה שאני שומע מישהו שממש עבר מתחום שהוא, מה שנקרא, אומנות טהור, כי יש הרבה כאלה, לפחות עכשיו בשנים האחרונות של UX, UI, דברים כאלה. אתה יכול כאילו טיפה להוסיף אם כבר, אתה יודע, דיברת על זה, מה בעצם אתה מביא היום ביום יום בתור, זה טיפה כאילו לסטות מהנושא, אבל אתה יודע, איך זה בא לידי ביטוי, איך זה עוזר לך ביום יום, כמנהל או כמוביל מוצר?
אני חושב שזה עיקר הערך שזה מביא, זה באמת בנקודת מבט. שאתה, וזה אני חושב לא נכון רק לעולם אומנות ספציפית. אני חושב שמי שמגיע לניהול מוצר מעולמות תוכן אחרים, מביא איתו מטען שמי שהתחיל וצמח בעולם ההייטק, אין לו בהכרח אותו. וזה רוחב אופקים מסוים, וזה נקודת מבט אחרת שהיא קצת חיצונית למה שנקרא התעשייה. אז אחרי 15 שנה אני מניח שזה כבר פחות דומיננטי, אבל בשנים הראשונות הרגשתי מאוד איך אני מביא נקודת ראייה אחרת לעולם ההייטק, שסביבי היו אנשים שבאמת היו עשרות שנים, היזמים כבר היו אנשים מבוגרים, שזה היה הסטארט-אפ הרביעי או חמישי שלהם, לא זוכר, שבאמת יש איזשהו קיבעון מסוים ודרכים מסוימות לעשות דברים, ופתאום מגיע בחור צעיר מדיסציפלינה אחרת לגמרי ומביא נקודת מבט שונה, וזו אחת הסיבות שבאמת השתלבתי כל כך טוב, כי הם ראו את זה והעריכו את זה, ואני מצאתי מקום שיכולתי להביא לידי ביטוי דברים שלמדתי ועשיתי בתחום האומנות למקום חדש. וככה הרגשתי שאני בעצם לא מוותר על אף אחד מהעולמות, אלא משלב ביניהם.
אני רק רוצה, בגלל שזה לא עלה עד עכשיו, מי שלא מכיר את גד, אני ממליץ לעקוב אחריו בלינקדין, גד, אולי אתה לא יודע למה לא הזכרת את זה, אבל גד כותב המון על ניהול מוצר, וגם כותב בעברית, בניגוד להרבה מאיתנו, וזה, יש שם פנינים, guaranteed, מה שנקרא. אז אנחנו נצרף גם את הפרופיל לינקדין של גד בתיאור הפרק.
תודה.
גל, אתה עשית בעצם דרך שעברה כבר תפקידי VP, עברת תפקידי לידרשיפ. מה זה בשבילך פרודקט לידר? מה עושה פרודקט לידר? VP פרודקט, דירקטור אוף פרודקט, הד אוף פרודקט?
אז תראה, אני אתחיל מהסיפה של התואר, מהפרודקט. אז אני תמיד ממשיל עבודה של מנהל מוצר לאמן שמרכיב פאזלים. מנהל מוצר טוב, יש לו את היכולת לקחת אוסף של מרכיבים, שזה יכול להיות עיצוב, פיתוח, שיווק, מכירות, כל הענפים של, או כל מחלקות החברה, לחבר מהם וליצור תמונה שהיא גדולה מסך חלקיה, שזה בעצם המוצר, מוצר שמביא ערך, שעונה על צורך אמיתי, שיש לו שוק, שיש לו מודל עסקי בר קיימה, ובשביל לייצר את כל אלה, מנהל מוצר צריך להיות דבר ראשון איש של חיבורים, איש של אנשים ואיש של חיבורים, אתה צריך להיות מחובר למוצר ולעבוד מתוך תשוקה ויצירתיות ולהביא ערך ולהתחבר לכל האנשים, לדעת לגבש צוות, גם הצוות שלך וגם לעבוד מול צוותים אחרים שעובדים כולם למען מטרה אחת, עם כל המורכבות ולפעמים ניגודי האינטרסים והדעות השונות. ומרכיב מאוד מהותי בזה זה הנושא הזה של האגו, שאני חושב שהוא שזור לאורך כל התפקיד הזה, וזה לדעת לוותר על האגו, לדעת שאתה לא יודע הכל ולדעת להקשיב ולקבל דעות ורעיונות של אחרים, ולדעת לקבל ביקורת ולדעת לתת קרדיט. והיום מאוד הדיסציפלינה המובילה במוצר כבר הרבה שנים זה לעשות טסטים. כל דבר, ההנחה היא באמת, אנחנו לא יודעים כלום, כל דבר צריך לבדוק, ושה-AB טסטינג יגיד את דברו. אז אני חושב שזה מגיע מאותו מקום, לדעת שאנחנו באמת, עם כל הידע ועם כל הניסיון, כל דבר הוא עומד למבחן, כל דבר עומד לביקורת של טסטינג, ואני חושב שכל ההקדמה הארוכה הזאת, היה בשביל לדבר על זה שהתפקיד של VP או של דירקטור או של בכלל מוביל מוצר, זה לדעת לעשות את כל הדברים האלה ברמה האסטרטגית או ברמת החברה. אז אם כמנהל מוצר זוטר, אתה צריך לדעת לעבוד מול הצוותים המקבילים בפיתוח ובשיווק ובספורט ובקסטומר סקסס, כל החברה האלה. כ-VP אתה עושה את זה ברמת ה-VPs, אתה עובד מול ה-VP R&D, אתה עובד מול המנכ״ל או ה-VP מרקטינג וכל האלה, ובאמת לדעת לצייר או לייצר איזושהי אחידות ואחדות מטרה שכולם עובדים למען מטרה אחת, עם כל החילוקי דעות והמורכבות. אז אני חושב שאין הרבה הבדל במובן של מהות העבודה, היא פשוט נעשית ב-level אחד גבוה יותר, עם המורכבות של זה כמובן, וכמובן עם המורכבות של לנהל אנשים, שזה תמיד מעניין בפני עצמו.
אני חושב שהנושא של האגו, זה משהו שהוא, זה נקודה שהיא מאוד מאוד קריטית, ואני חושב שבעיקר רואים את זה אצל מנהלי מוצר ומנהלות מוצר, צעירים וצעירות, שבעצם אתה יודע, לכולנו יש אגו, ולא משנה כמה אנחנו מודים בזה וכמה לא, אבל אני חושב שככל שמתבגרים, וגם ככל שעולים למעלה, מבינים שהרבה פעמים, לא יודע, צריך לבלוע את הצפרדיה, או כל דבר כזה, וגם לבחור את המלחמות, כי אי אפשר תמיד לנצח, אז לפעמים מרקטינג ינצחו, כאילו, ינצחו עם מרכאות, ולפעמים נצטרך לבוא לקראת אינג'ינירינג, ולפעמים גם נבוא ולהגיד, לא חבר'ה, פה, מה שיקרה, אנחנו עומדים על רגליים אחוריות, וזה חייב להיות, ואי אפשר כל הזמן לנצח, ואני חושב שהנושא של אגו זה נקודה סופר חשובה.
אני חושב שמעבר לזה, אחת הסיבות של ניהול מוצר הוא תפקיד שבאמת דורש המון המון בגרות נפשית, אני חושב מהאנשים שעושים אותו, היא בדיוק מהסיבות האלה. כי באמת, אולי אחד הדברים הכי חשובים בניהול מוצר זה אגו, ובעיקר חשוב שלא יהיה לך אותו. אנחנו טועים הרבה, זאת אומרת, גם אם אנחנו עושים את הדברים הכי נכון והכי טוב, עדיין בין 50-90% שאנחנו בסוף מגיעים לפיצ'ר שנכשל. כן,
אני חושב גם שהנושא של האגו זה נושא שאני תמיד שמתי עליו מאוד מאוד דגש, בעיקר בתחום הזה של לא רק במתודולוגיית ניהול מוצר וה-AB טסטינג ורעיונות עם לקוחות ודברים האלה, אלא הרבה מזה זה באמת בעבודה מול האנשים. מנהל מוצר הוא צריך לראות שהמכונה הוא השמן בגלגלי המכונה, אפשר להגיד, בין הפיתוח לבין השיווק לבין המחירות לבין הביזנס לבין כל היחידות השונות שעובדות, זה הכל מתנקז בסופו של דבר אל מנהל המוצר, בגלל זה גם נהוג לקרוא למנהל המוצר המנכ״ל של המוצר, בדיוק בגלל זה. וכשאתה עובד מול כל כך הרבה גופים, שלכל אחד יש את הדעות שלו ואת האמונות שלו ואת האינטרסים שלו ואת הנקודת מבט שלו, אתה חייב לבוא נקי וחייב לבוא פתוח, ולהבין את הצרכים של זה ואת הצרכים של זה ואת המגבלות של ההוא, ולדעת לתמרן לא באופן מניפולטיבי שלילי, לתמרן באופן חיובי את הספינה הזאת בין כל הגורמים האלה ולהביא אותה לחוף מבטחים. ואם אתה יש לך אגו וכבוד ואתה תמיד צריך להוכיח שאתה צודק, אין שום סיכוי שתצליח.
אני מסכים איתך לגמרי, וזה נורא מתחבר לנקודה הבאה שאני רוצה שנדבר עליה. יש, אני זוכר שאני הפכתי להיות פעם ראשונה מנהל, לא של מנהל המוצר, הייתי במנהל בדיקות, והמנהל שלי בזמנו הפכתי להיות ראש צוות, והוא מה שנקרא נתן לי 45 דקות את נאום המפקד על מה זה לנהל ומה מצופה. ופה שעושים את המעבר לניהול של מנהלי מוצר, אז יש פה שוני משמעותי. בסופו של דבר, הרבה פעמים, כמו שדיברנו הרגע, יש פה את הנושא של האגו, אנשים ונשים שמבינות הגיעו, כלומר זה כמעט תמיד לא תפקיד ראשון, אז מהניסיון שלך, מה זה בעצם אומר לנהל מנהלי מוצר? הרי הם אנשים שברוב המקרים לא באמת צריך לנהל אותם, הם נורא חכמים, דעתניים, לא פריירים, אז מה מההסתכלות שלך, איך מתמודדים, מה הפרספקטיבה שלך על הדבר הזה?
אז יצאנו מהנקודה הזאת של האגו, אז זה באמת, זה הדבר הראשון, שבאמת לבוא כראשון בין שווים, ולא כמי ששווה יותר, עם כל מתוך באמת הכרה והבנה, שעם כל הידע וכל הניסיון שאתה מביא איתך לשולחן, אתה לא יודע הכל. אני חושב שיש גם כמה דברים פרקטיים שמאוד מאוד חשוב לדעת לנהל אנשים, שזה אומר לתת לכל אחד תחומי אחריות מוגדרים, לראות שאף אחד לא דורך על הבהונות של מישהו אחר, כי זה אף פעם לא נגמר טוב, ולדעת לייצר צוות מגובש, כי הרי בסופו של דבר ניהול של אנשים זה דבר ראשון אנשים ואחרי זה ניהול, ואנשים זה דבר מורכב, וצריך לדעת לדבר עם אנשים ולהבין אנשים, ואם זה נכון בהקשר של ניהול המוצר, מה שאמרתי, לדעת לגייס את כל הסטייק הולדרס של כל מחלקות החברה, אז על אחת כמה וכמה פנימה בתוך הצוות, וזה אולי הדבר שהייתי שם אותו בראש הרשימה. אם אתה מייצר צוות שכיף לאנשים לעבוד אחד עם השני, וזה צוות מגובש שמבין מה הוא עושה, וכל אחד יודע את מקומו בו, אז הכל נהיה הרבה יותר קל. אז קל יותר לקבל, וקל יותר להכיל, וקל יותר לוותר, ולהקשיב, ולנהל. בסופו של דבר, נהיה פשוט יותר.
גד, כמה מנהלי מוצר יש אצלכם היום?
היום, ספציפית היום, אנחנו שניים. אני מוביל את המוצר, ויש עוד בחור אחד חדש שהגיע לאחרונה, שעוזר לי בדברים, במשימות ספציפיות, ויש לנו עוד מעצב ממשק משתמש. אז אנחנו צוות של שלושה. היום גם אנחנו מאוד מבוזרים, החברה באופן כללי, PlaySense היא חברה עם DNA מאוד שורשי של עבודה מרחוק, אז יש לנו חצי מהחברה בכלל לא בישראל, והכל נעשה מרחוק, והקורונה עוד הקצינה את זה יותר, וגם מי שבישראל בערך חצי שבוע לא נמצא במשרד, אז הצוות שלי אחד נמצא בגרמניה, אחד בכפר סבא, ואני פה בתל אביב, ואנחנו מתנהלים בגוגל מיט, לפעמים בזום, וזה סבבה, וזה מאוד נוח, ויש לזה המון יתרונות. הבחור שלנו בגרמניה מביא את הידע ואת הניסיון שלו, אנחנו, השוק המרכזי שלנו זה השוק הגרמני, אז הוא מביא את זה, אבל זה נקודתית היום שיש לנו צוות קטן. בעברי ניהלתי צוות שבסיוע היה 11 איש, והיה מורכב ממנהלי מוצר ומקסטומר סקסס ומקסטומר ספורט ומ-UX UI. ובאמת שמה היה מאוד מעניין במובן הזה שאתה עושה ישיבת צוות סביב המוצר, והסיבה שאני בניתי צוות מגוון כל כך סביב המוצר זה כי אני מאמין שהמוצר הוא, customer success זה חלק מהמוצר, בטח כשמדברים על B2B, וכל לקוח יש לו את האפיון שלו ואת הדרישות שלו, ולפעמים אפילו עושים לו טוויקים מסוימים במוצר כדי שיתאים לדרישות שלו, בטח ללקוחות אנטרפרייז, וקסטומר ספורט זה חלק מהמוצר, בטח ובטח UX ו-UI. אז בניתי צוות שבאמת מורכב מכל הדיסציפלינות השונות האלה, והישיבות צוות היו כל כך מעניינות, היה כל כך כיף לשבת ולשמוע איך הוא רואה את הדברים, ואיך היא רואה את הדברים, ומה היא מביאה לשולחן, וכל אחד את הצד שלו, אני חושב שזה ייצר צוות שהערך שלו היה הרבה הרבה מעבר לסך הערכים של כל חבר צוות בנפרד.
אני לגמרי מסכים, אני רק רוצה לחזור שנייה לנקודה הקודמת שאמרת תוך כדי, שלנהל מנהלי מוצר, בתור התחלה זה לנהל, כי בסופו של דבר כולנו אנשים, ואסור לשכוח את הדבר הזה. אני יכול להגיד שלי שנה שעברה בשיא הקורונה, זה היה חצי שנה לתוך התפקיד ניהול המוצר, כאילו ניהול המוצר הראשון שלי פה בצ'קמארק, ואני שכחתי בדיוק מה שאתה אמרת, מהחשיבות של הצוות ושל האנשים, כי היה גם מלא שינויים שהחברה עצמה עוברת, ונשאבתי לכל מיני דברים שברמות קצת יותר מעבר לצוות, ופשוט הבנתי את החשיבות של גם הפגישה השבועית, גם שכל אחד משתף, כל אחת משתפת, ואסור לשכוח שבסופו של דבר מצוינים ככל שיהיו, הם עדיין בני אדם, ועדיין הם צריכים את ה-attention, את ה-attention הניהולי, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, אבל אסור לנו לשכוח את הדבר הזה אף פעם, אז אני לגמרי מתחבר למה שאמרת. אני חושב שזה בגדול מסכם את החלק הראשון של הפודקאסט, החלק השני אנחנו בעיקר נתרכז בכל הנושא של product strategy, אוקיי? כי בסופו של דבר הרבה אנשים חושבים הרבה דברים על אסטרטגיה ועל אסטרטגיית מוצר, ואם נשאל 5 או 15 VP products, כל אחד ייתן לפחות שתי תשובות שונות. אז מה הפרספקטיבה שלך לגבי מה זה בכלל product strategy, ואיפה אתה נמצא בכל הסיפור הזה?
אני רוצה להוסיף נקודה לפני שנגיע לסטרטג'י שחשבתי עליה בזמן שדיברת. אחד הדברים שחשוב לדעת לעשות כשאתה עובר מניהול מוצר לניהול של מנהלי מוצר, זה לדעת לשחרר. ואם כשאתה היית מנהל המוצר, שהמוצר היה שלו, ואתה היית אחראי על הכל, ואתה הכל בסופו של דבר נעצר אצלך, כשאתה עובר לתפקיד של ניהול, אתה צריך לדעת שלפעמים התקבלו החלטות, לדעת לתת למנהלי המוצר לקבל החלטות גם אם הם לא על פי דעתך בהכרח, ולדעת לשחרר באמת, לתת לילד הזה לצמוח וללכת לבד. אז זה נקודה שנזכרתי עליה והיה לי חשוב להוסיף אותה. לגבי אסטרטגיה, אני חושב שיש, אני הייתי מבדיל בין אסטרטגיית מוצר לאסטרטגיית ניהול מוצר. בהרבה מקרים אסטרטגיית המוצר היא בעצם אסטרטגיה של החברה. בטח בעולמות ההייטק ובטח אצל סטארט-אפים, גם סטארט-אפים בוגרים יותר, אבל עדיין בסופו של דבר החברה היא המוצר והמוצר הוא החברה. ובמקרים כאלה אסטרטגיית המוצר תיגזר מאסטרטגיית החברה, זה חדירה, צמיחה, פיתוח רוחבי, אנכי וכל הביטויים היפים של מנהל עסקים, אבל בסופו של דבר אין יותר מדי סוגים שונים של אסטרטגיות בתעשייה שלנו, בטח בסטארט-אפים ובטח בשלבים הראשונים שלהם, כולם נוקטים באסטרטגיית צמיחה אגרסיבית בכל מחיר, בשביל להשיג את נתח השוק הגדול ביותר, ולהשיג את השווי הגבוה ביותר, ועכשיו אנחנו רואים מה קורה בשוק, שצומח בצורה מוטרפת לחלוטין. ויש את מה שנקרא אסטרטגיית ניהול מוצר, שזה דבר אחר לחלוטין, והיא נוגעת באמת בתהליכי ניהול המוצר, הפנימיים וחיצוניים וגם פה, בסופו של דבר, השוק די התיישר סביב איזושהי אסטרטגיה מרכזית שכולם נוקטים בה, אלהן שלא תלך תשמע את אותם שמות, אם זה מרטי קאגן או דן אולסן או אייל ניר, ואת אותן מתודולוגיות שמבוססות על ה-Lean Product. אז זאת האסטרטגיה שלאן שאתה לא הולך אתה נתקל בה, וזאת האסטרטגיית מוצר שגם אצלנו פה בפלייסנס אנחנו נוקטים, ועד שיבוא מישהו עם איזושהי גישה חדשה ומהפכנית, זה מה שאנחנו עושים.
אני רוצה להתחבר לזה רגע ולשאול פולו-אפ שמתחבר לשתי השאלות האחרונות. אחד האתגרים הכי גדולים אני חושב שיש למובילי המוצר, זה שאנחנו נמצאים בצומת. זאת אומרת, מצד אחד יש מישהו מעליך, תלוי בדרג שאתה נמצא, אבל לפחות בן אדם אחד והם לא יותר, וגם יש את הצוות שלך או את הצוותים. איך אתה עושה את המעבר הזה? זאת אומרת, איך אתה מתקשר כלפי מטה את האסטרטגיה של החברה? זאת אומרת...
בחנות. לא, אני עונה בחנות, אבל התשובה שלי היא, כן, התשובה שלי היא בכנות. אתה לא בא לצוות שלך ואומר, זה מה שעושים, כי ככה המנכ״ל החליט, deal with it, יאללה, לכו לעבוד. זה לא עובד. בטח ובטח עם מנהלי מוצר ש כמו שציינת, זה אנשים מאוד דעתניים, והם רגילים שהם, יש להם say ויש להם השפעה, ובשביל זה הם עושים את מה שהם עושים. אתה פתוח, ואתה כן, ואתה מסביר מה השיקולים, ואתה מסביר מה השיקולים לכאן ולכאן, כי הרי שום דבר הוא לא תמיד חד משמעי, וזה עובד. זה עובד, כשאנשים מבינים את מכלול השיקולים, גם אם הם לא מסכימים איתם, אז הם יודעים לעבוד עם זה. כי הם מבינים איפה זה מגיע, והם מבינים את השיקולים, וגם לי הרבה יותר קל, גם אני הרבה פעמים עשיתי דברים סביב החלטות שלא בהכרח חשבתי שהן נכונות. אבל יש זמן ומקום להביע את דעתך סביב, בתפקידי ניהול, אתה יושב סביב שולחן ההנהלה, ואתה דופק על השולחן, ואתה אומר, חבר'ה, אתם טועים, ואני חושב אחרת, אבל בסופו של דבר, ברגע שמתקבלת ההחלטה, אז מתיישרים סביב ההחלטה, ושועטים קדימה, כי אי אפשר אחרת, אי אפשר להמשיך לנהל את הדיון עד אינסוף. בסופו של דבר צריך לקבל את ההחלטה ולפעול על פיה, גם אם אתה לא בהכרח חושב שהיא מוצדקת, ואת זה אני תמיד הייתי מתקשר לצוות שלי, וזה עושה נפלאות. ברגע שאתה כנה או כן עם הצוות שלך, הצוות שלך יודע להעריך את זה, ויודע לעבוד עם זה, והוא יהיה גם כן איתך בחזרה.
אני לגמרי מסכים, אני חושב שגם אחר כך בשיחות עם לקוחות, או עם צוותי הפיתוח, זה גם יראו את זה. ואני חושב שהעלית פה נקודה שהיא נורא נורא חשובה, שזה בעצם היכולת שלנו לעשות disagree and commit. כלומר, אפשר לריב ולהתווכח כמה שאפשר, כמה שמתאפשר, בוא נגיד ככה, אבל בסופו של דבר חייבים לקבל החלטה, כי החלטה הכי גרועה היא לא להחליט, אבל ברגע שמשהו הוחלט, אז מה שקרה קדימה יסתער, וסליחה על ההגה הצבאית, אבל בסופו של דבר, וגם לתקשר כלפי מטה שעושות ההחלטה, ולא, כמו שאמרת, המנכ״ל החליט, כי המנכ״ל החליט מייצר חוסר של טראסט.
כן, אני חושב שהחלק המשלים של זה, ואפרופו לינקדין, אני זוכר שכתבתי על זה פוסט מתישהו, החלק המשלים של זה, זה אין דבר כזה אמרתי לך. כאילו, אם התקבלה החלטה בניגוד לדעתך, והתברר בדיעבד שההחלטה הייתה לא נכונה ואתה צדקת, אין דבר כזה לבוא ולהגיד, אתם רואים, אמרתי לכם. זה לא עובד ככה. התקבלה החלטה, ברגע שהתקבלה החלטה, כולם הולכים קדימה, ואם היא טועה, מתקנים. ולבוא ולהיכנס למנהל שלך ולהגיד, אתה רואה? אמרתי לך, חבל שלא הקשבתם לי, לא, לא עוזר. זה לא מייצר ערך, זה לא מייצר דינמיקה חיובית, וזה לא מעלה את הערך שלך, שלו, תראו אותו, הוא כזה חכם, הוא ידע, ידע קודם. אל תבוא ותגיד לי, אמרתי לך, זה לא יעזור.
אני חושב שבין הדברים שאמרת, השלבים, הדגש של ההתנהגות הזאת הוא סופר חשוב בעיניי. זאת אומרת, הנקודה בזמן שאתה אומר, טוב, עד לפה אפשר לדבר ולדון ולנסות לשכנע and make your case and bring your data וכל הדברים שאנחנו אומרים, אבל באיזשהו שלב להגיד, די, זה מספיק, התקבלה החלטה, בין אם אנחנו אוהבים אותה או לא, הוא מרגש שהיא התקבלה, היא התקבלה על ידי כולנו, וכולנו מחויבים אליה. גם אם בסוף היא מסתברת כטעות, וגם זה קורה. זה סופר חשוב בעיניי.
סבבה, אז החלק הבא בעצם אנחנו מדברים טיפה על, על מנהלי ומנהלות המוצר בתוך התהליך הזה, ודיברנו על זה כבר ואמרנו שיש כאן גם את הצוות והם גם בני אדם, וההצלחה שלהם זה הצלחה שלנו, וההצלחה שלנו זה הצלחה שלהם, וצריך לשחרר, שאני לגמרי מסכים, כלומר דלגציה זה אחד הדברים בכלל בניהול וספציפית בניהול של מנהלי מוצר, והשאלה שאני רוצה לשאול אותך גד זה בעצם, שאתה היום מגייס, או שגייסת בעבר, מה אתה מחפש באותם מועמדים שאתה רוצה שיצטרפו לצוות שלך?
גיוס זה נושא קשה. לגייס מנהל מוצר זה, זה לא פשוט. הגדרת תפקיד של מנהל מוצר היא דבר מאוד מאוד גמיש. בכל חברה זה טיפה אחרת, ובכל צוות זה מעט אחרת, ובהתאם גם הדרישות משתנות. אם היום הייתי מגייס לחברה, לפלייסנס, זה לא היה אותו גיוס כמו שגייסתי לסטארט-אפ שניהלתי, או לכל חברה אחרת שעבדתי בה. אז זה צריך לזכור שאין איזה מין שטנץ כזה ואין איזה מבחן שאתה יכול להוריד מהאינטרנט ולהגיד סבבה תעשו את זה ואם הצלחת התקבלת. בגדול אם יש חוט מקשר בין כל התפקידים השונים וכל ההגדרות השונות של מנהל מוצר, אני חושב שזה יהיה יצירתיות, סקרנות, רוחב אופקים. דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט, על, אני חושב על, על הערך הגבוה שאני חושב שאני קיבלתי מהדיסציפלינות השונות שאני הגעתי מהם, אז אני נותן לזה משקל מאוד מאוד גדול. והדבר השני זה גם מה שציינו בהרחבה, כל הנושא הזה של האגו. חשוב לי שמנהל מוצר יהיה איש של אנשים, שהוא ידע לעבוד עם אנשים, שהוא ידע לחבר בין אנשים, שידע לתת קרדיט ולתת כבוד ולדעת לעבוד בצוות, מה שנקרא טים פלייר. אלה הדברים שאם יש לך אותם, אז אם הניסיון שלך הוא כזה או טיפה אחר, ואם באת מדיסציפלינה טיפה שונה, ואם אני עכשיו בחברה שעושה location intelligence, ואתה מגיע מתחום שעסק ב-whatever, פינטק או סייבר וזה, אלה דברים שלטעמי ניתן לגשר עליהם מהר מאוד, ואם אתה מגיע עם התכונות אופי הנכונות, ועם יצירתיות וסקרנות ודרייב, אז הדברים הטכניים הספציפיים הם משניים לטעמי.
איך אתה בודק את זה בראיונות? זאת אומרת, תן טיפ של אלופים למתראיין הבא. מה השאלה, תן דוגמה לשאלה מראיון שאתה שואל, שנוגעת בנקודות האלה.
טיפ לשאלה, זה צריך לחשוב על זה כמה דקות. אני חושב שזה הרבה מזה, זה האינטראקציה, השיחה שמתפתחת מול הבן אדם, ולדעת להרגיש את הבן אדם, ולראות מי הוא ומה הוא ומאיזה רקע הוא מגיע ואיך הוא מדבר, וכשאתה שואל אותו על דילמות, אולי זו באמת השאלה המרכזית, שכשאתה מדבר עם בן אדם ואומר לו, אוקיי, בוא תספר לי קצת על, על דילמות מקצועיות או, או אישיות שהתמודדת איתם בתפקידים קודמים, ואיך התמודדת איתם ומה עשית, ומזה אתה יכול הרבה ללמוד על הבן אדם, שבסופו של דבר, אתם אומרים תמיד, הבן אדם נמדד ברגעים הקשים, אז כשאתה נתקלת בדילמה שהיה לך קשה לפתור, באיזושהי מורכבות, זה יכול להיות מוצרי, וזה גם יכול להיות בין אישי, זה יכול להיות איך חוסר תקשורת בין המוצר לבין הפיתוח, איך התמודדת עם זה. דברים כאלה, ואם אתה רואה בן אדם שמתמודד עם הרגעים הקשים בצורה נכונה, אז יש לך סיכוי גבוה שיש לך את הבן אדם הנכון.
אני חושב גם שמה שאמרת, לגשר על הפערים, ללמד מישהו להיות בן אדם של, כלומר, people person, זה משהו שהוא, לא יודע אם בלתי אפשרי, אבל מאוד מאוד קשה, לעומת זה ללמד מי המתחרים שלך כרגע, לגמרי מסכים שזה הרבה יותר פשוט.
נכון, לגמרי.
טוב, בשלב הזה, לפני שאנחנו מתקרבים כבר לסיום, יש לנו סיבוב מהיר. סיבוב המהיר זה שלוש שאלות חסיד קצרות, שגם התשובה עליהן צריכה להיות קצרה, כן או לא. שאלה ראשונה היא, אני חושב שהתייחסת לזה, אבל האם מנהל המוצר בעיניך הוא המנכ״ל של המוצר?
תלוי. ככל שהחברה גדולה יותר, אז התשובה הזאת נכונה יותר. ככל שהחברה מתעסקת ביותר תחומים וביותר זוויות של התחום, אז המנהל מוצר מרכז אצלו יותר סמכויות, והוא כן, הוא נהיה המנכ״ל של המוצר. בסטארט-אפ קטן שיש לו מוצר אחד שהוא בשלבי צמיחה, המנכ״ל הוא המנכ״ל של המוצר, והמנהל מוצר הוא יותר המוציא לפועל. אז זה תלוי.
זו תשובה מעולה, אני לא חושב ששמעתי פעם את הדיפרנציאציה הזאת. שאלה שנייה, משימות בית בתהליך הגיוס, כן או לא?
כן, אבל... בניהול מוצר אין כן או לא, אז לא תשמעו פה כן או לא.
התשובה שלימדו אותי תמיד להגיד שהתשובה הכי נכונה תמיד זה תלוי.
כן, נכון. אז קודם עניתי תלוי, עכשיו אני עונה כן אבל. משימת בית צריכה להתאים לתפקיד, וזה אולי הנקודה היותר חשובה, מי שנותן את משימת הבית צריך לדעת איך לקרוא אותה. יצא לי לעשות מטלות בית שבסופן קיבלתי פידבק שהעבודה סבבה והיא מראה על המון מחשבה ויצירתיות, אבל הזנחתי איזה פרט כזה או אחר באפיון של המוצר, אז לא עברתי. וזו לטעמי, בלי קשר לחברה כזו או אחרת, זו לטעמי טעות. אם אתה נותן עבודת בית למישהו שלא מכיר את המוצר, ואתה פוסל אותה על סמך פרט כזה או אחר, למרות שזיהית שיש פה חשיבה יצירתית ומקורית, אז אתה לא יודע לקרוא עבודת בית. ובמובן הזה חשוב מאוד שמי שנותן את עבודת הבית ידע להפריד בין עיקר וטפל, ולדעת להבין איפה החוזקות ואיפה החולשות של מי שעשה את עבודת הבית, ואז להחליט מה יותר חשוב לך. סוף.
זו תשובה מצוינת. אוקיי, מנהלי מוצר ללא ניסיון בניהול מוצר, האם היית לוקח לצוות שלך, כן או לא?
כן, חד משמעית. הבחור שציינתי קודם שעובד אצלנו הגיע בלי ניסיון, ואתה צריך לדעת לאיזה תפקיד אתה מגייס, אתה צריך לנסות לקרוא את הבן אדם כשאתה מגייס אותו, ואז לדעת איך לעשות גרומינג, לדעת איך לגדל או לטפח את הבן אדם לתוך התפקיד, וזה מחזיר אותי לכל הדברים שדיברנו עליהם קודם. אם גייסת את הבן אדם הנכון שיש לו את התכונות הנכונות שיכולות להפוך אותו למנהל מוצר טוב, את מה שהוא צריך ללמוד, הוא ילמד מהר. ואתה תתחיל בלתת לו טסקים מאוד נקודתיים ומאוד ספציפיים, ולאט לאט אתה תרחיב את תחומי האחריות שלו, ואם אתה גייסת את הבן אדם הנכון, הוא יצמח והוא יהיה מנהל מוצר מעולה, ואם גייסת את הבן אדם הלא נכון, אתה תגלה את זה מהר, כשהוא עדיין עושה תפקידים מאוד נקודתיים ומאוד ספציפיים, ואז גם המחיר של ההחלפה שלו לא יהיה גבוה.
מחיר הטעות לא יהיה גבוה.
כן, מחיר הטעות לא יהיה גבוה. היום יש לי מישהו בצוות שהוא חסר כל ניסיון בתחום הזה, אבל הוא הבן אדם המתאים, יש לו המון דרייב ומוטיבציה, והוא רוצה ללמוד, ויש לו סקרנות ויצירתיות, והוא עושה את המשימות שהוא מקבל, הוא עושה על הצד הטוב ביותר, וזה רק עניין של זמן, עד שהוא ידע להיות מנהל מוצר מאלף עד תו, והוא יהיה מנהל מוצר מעולה לפי דעתי. אז כן, השאלה הזאת, חד משמעית כן, אבל צריך לדעת איך לנהל אותם, את הג'וניור ג'וניור האלה.
אני מסכים, אני חושב שצריך, כמו שאמרת, שלך בתור המנהל יהיה את הקפסיטי לגדל אותם, מה שנקרא. מעולה גד. שאלה אחרונה ככה, מה שנקרא, עשה ואל תעשה למי שעכשיו מתחיל לנהל ניהול מוצר, איזה המלצה אחת שהיית אומר לכל מי שמחר בבוקר מקבל צוות קטן או גדול ועושה את המקפצה הזאת?
ותרו על האגו. אני יודע שזה שזור לאורך כל התשובות שלי, אבל אני חושב שזה באמת אחת הנקודות המרכזיות. כשאתה מתחיל לנהל מוצר, ובטח ובטח כשאתה מתחיל לנהל מנהלי מוצר, תפנים שאתה לא יודע הכל, ואתה לא צודק תמיד, תדע לקבל ביקורת, תדע לתת קרדיט. תדע לעשות את זה, אז אני חושב שתהיה גם מנהל מוצר טוב, וגם תהיה מנהל טוב.
מדהים. תודה רבה.
פשוט
ומעולה.
תודה רבה לכם, תודה שהזמנתם אותי, היה לי מאוד מעניין לשוחח איתכם, ואני מחכה כבר לפרקים הבאים.
המון תודה, היה לנו גם מאוד מעניין, אני חושב שעלו פה המון פנינות במהלך הרעיון. תודה רבה.
תודה אורי. להתראות.
תודה יונתן. ביי ביי.